ברוכים הבאים למפת התלמוד. שירנו היום נדרים דף פי דלת. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מלמעלה, דיבור המתחיל מהמשנה. בדף פי גימול עמוד ב' ראינו אישה שנדרה קונם שאני נהנה לבריות, כלומר היא אוסרת על עצמה כל מה שהיא תהנה מהבריות, אוסרת אותה, את ההנה הזאת עליה כקורבן. המשנה אומרת אינו יכול להפר, הבעל לא יכול להפר. וממשיך המשנה ואומר, ויכולה היא להנות בלקט שכחה ובפיה. אנחנו עסקנו בשיעור הקודם בהבנת הרשע, ואנחנו הזכרנו שההימנעות או האי אפשרות של הבעל לאפר מראה שאנחנו מדברים על נדר שאין בו משום עינוי נפש. ואחד מהפירושים שראינו בשיעור הקודם, הסיבה שאין בו משום עינוי נפש בגלל שיכולה להנות בלקט שכחה ופאה. ואנחנו בנקודה הזאת ממשיכים כאן בדף פי דלת. המשנה מאפשרת לה להנות בלקט שכחה ופאה, אלו הם הפרשות או מתנות עניים, ולא קטני ובמעשר עני. המשנה לא נותנת אופציה שהיא יכולה, אחרי שהיא נדרה, הנדרה, שהיא יכולה לקבל מעשר עני, גם אחד מהמתנות עניים. והתניא בברייתא ובמעשר עני, שהיא כן יכולה להנות. אז איך ניישב את משמעות המשנה, הדיוק מהמשנה, שלא יכולה לקבל מעשר עני, אבל בברייתא כתוב שכן. אז אנחנו רואים פה מעוינים בגמרות המסומנות וגם מספור. אז מעוין מספר אחד מופיע כאן. ובעמוד ב' אנחנו נראה באמצע עמוד רבה אומר, והוא גם בא ליישב את המשנה והברייתא. כך כתבנו אגב בשוליים בגמרות המסומנות, הש"ס עוזר שהוא הבסיס לשיעורים שלנו במפת התלמוד, וכך כתבנו שתי גישות ליישב המשנה דלא קטני שיכולה להנות ממעשר עני עם ברייתא שקטני דמותרת במעשר עני. אז בואו נשמע תשובה הראשונה, וגם תשימו לב, סימנו את זה כתשובה ארוכה, ממשיך שש שורות בעמוד ב'. לא, אמר רב יוסף, לא קשה. אין כאן סתירה, פשוט יש כאן שתי דעות, הרבי עזר, הרבנן, דתנן. אנחנו עכשיו נלמד מקור תנאי שבו יופיעו רבי עזר ורבנן, ושתי הדעות האלו הן מיוצגות על ידי מצד אחד הדיוק ממשנתנו, מצד שני הברייתא. רבי עזר אומר, אין אדם צריך לקרות שם על מעשר עני של דמי. אני חושב שכולכם מכירים את המושג של דמי, אבל אם יש מישהו שלא, אז רק נגיד במילה תבואה, פירות, ירקות שאדם רוכש מעם הארץ. למרות שרוב עמי הארץ מפרישים את ההפרשות כמו שצריך, יש מיעוט הניכר שאינם מקפידים עד הסוף, וזה מחייב מדרבנן את הקונה מעם הארץ שהוא ידאג להפרשה, להפריש את ההפרשות. אני לא נכנס לפרדים איזו הפרשות וכו', אבל רבי אליעזר אומר שכשרוכשים תבואה מעם הארץ, אחרי שצריכים לקרוא שם, למשל על מעשר שני, אגב, מה זה לקרוא שם? שאתה קובע שבקצה מסוים של הפירות נמצא הפרשה א', ובקצה השני של הפירות נמצא הפרשה ב', זה נקרא לקרות שם. על ידי דיבור אתה גורם לכך שמה שקנית תוקן. אבל זה אומר שלא צריכים לקרוא שם על מעשר עני, זה לא צריכים להזכיר בתיקון של הדמי שקנית. ואנחנו בינתיים ממשיכים לעמוד ב', וחכמים אומרים קורא שם, ואין צריך להפריש, אין צריך פיזית להפריש. רש"י נותן הרבה רקע, ואנחנו ננצל את ההזדמנות ללמוד את הרש"י ביחד. רבי אליעזר אומר, הלוקח פירות מהמארץ בשנה השלישית מתוך שש שנים לפני שנת השמיטה, אז יש שנים של הפרשות, אז בשנה שלישית במקום מעשר שני אדם אמור להפריש מהתבועה שלו, שהוא ודאי תבל, צריך להפריש מעשר עני. כאן אנחנו מדברים על קניית פירות מעם ארץ, שזה נחשב ספק. אז בשנה שלישית, מי שקנה מעם ארץ, הוא בא לא להפריש מעשר עני, אינו צריך לקרות עליו שם מעשר עני. ולמעשר ראשון, לקה למחש. בעניין הקונה, האם הוא צריך לקרות שם על מעשר ראשון שבדמי? לא. תילי ויראיה, תלא יהווה עם ארץ ולא תבלי. הנטל ההוכחה זה על הלוי שאמור לקבל מעשר ראשון, שהוא בא ויעיד שהעם ארץ הזה שמחר לי את התמועה, שהוא לא יפריש המעשר ראשון. אבל עד אז שלוי יביא כזה ראיה, אני בתור לוקח לא צריך לדאוג או לחשוש מפני מעשר ראשון שבפירות שקניתי. ולתרומה לקה למחש, תרומה שניתן לכהן, לא צריכים גם כן לקרות שם דלתי, דלא נחשדו אמרת על תרומה דעית בעוון מיטה. כאן אין החשש שאלינו מקודם שאמרת לא יפריש, כי כאן הוא כן יפריש, כי אכילת תרומה או טבל שיש בו תרומה מחייב מיטה בידי שמיים, והוא האמרת חושש מפני זה, אז הוא ידאג להפרשת התרומה. ומעשר שני לקה בשנה שלישית, גם המעשר שני שנאכל בדרך כלל בירושלים לא קיים בכלל בשנה השלישית, אבל, וכאן אנחנו מגיעים מה שנוגע אלינו, בתרומת מעשר, סליחה, עוד לא, תרומת מעשר זה מה שהלוי היה אמור להפריש מהמעשר ראשון שהוא קיבל. אז אמרנו שהמעשר ראשון הלוקח לא צריך לחשוש מפני זה, אבל בתרומת מעשר זה העשירית, זה נקרא עשירי מעשירי, עשירית המעשר ראשון, הלוי אמור לתת לכהן, מחייף. ולא למדנו בעוון מיטה, אלא מקשת תרומה גדולה, והוא ולא כתיב בה בפירוש מיטה, משום אחי לא ציית עם הארץ להקשה. עמי הארץ לא מחשיבים דרשות שהן תורה שבעל פה, ולכן יש לקחת בחשבון שלא היה טיפול במעשר, בתרומת מעשר, ולא מפריש ממנה תרומת מעשר. ועל מעשר אני אין צריך לקרות עליו אפילו שם מעשר. זה שיטת רבי אליעזר. אנחנו המשכנו לעמוד ב', ושם בראש עמוד ב' ראינו שהחכמים אומרים שיש לקרות שם, אבל הוא לא צריך להפריש פיזית את המעשר עני. מי לאו? אז עכשיו ניישב את המקורות שראינו מקודם משנתנו והברייתא לגבי האישה, האם היא יכולה לקבל מעשר עני, אותה אישה שנדרה לו שלא להנות מהבריות. למען דאמר ספקו, ספקו זה הדמי שאתה קונה מהארץ, ספקו טובל, גורם לכך שאותם פירות, ירקות, תבואה הוא בגדר תבל, שספק טובל, כסבר אית לי טובת הנאה, שהבעלים של התבועה יש לו יש כאן מושג שנקרא טובת הנאה, זה אומר לנו שאף על פי שמדובר בהפרשה שאסור לבעל הבית עצמו לאכול, אבל לבעל הבית הזה יש לו אופציה לתת את זה למי שהוא בוחר, עד כדי כך שיכול לבוא אדם מהשוק ויגיד לבעל הבית, תשמע, יש לי מכר שמגיע לו אותו הפרשה, אני רוצה שתיתן את ההפרשה הזאת למכר שלי ואני אשלם לך. אז מה שתיארתי עכשיו זה נקרא טובת הנאה. והחכמים שאומרים שספקו טובל, אומרים במילים אחרות שיש לה בעל הבית טובת הנאה. תקיב הדעת לי טובת הנאה לא מהניה, זה טובת הנאה, זה נחשב בעל ערך, ולכן האישה שנדרה שלא להנות מהבריאות, היא לא יכול לקחת מאף אחד את המעשר אני, כי בכך היא נהנית מהבריאות, ואותם בריאות, כלומר החקלאי, הבעל הבית, יש לו בהפרשה הזאת מה שתיארנו טובת הנאה, זה שווה, יש לזה ערך, ולכן היא נהנית מהבריאות אם היא תיקח את המעשר עני של פלוני. ולמען דאמר רב אלעזר שגם אינו קורא שם, לא צריכים אפילו לקרוא שם, כסבר ספקו אינו טובל, וכל שספקו אינו טובל זה לא גורם טבל, זה לא גורם לכך שהאי הפרשה הופך את שאר התבואה לטבל, הוא לא טובל. אז כלומר אם המעשר אני בלבד לא הופרש, בסדר, אז התבואה אינה נחשבת טבל, כמובן ברמה של ספק, של הדמי. וחוש שספקו אינו טובל לטובת הנאה, ושרי לאיתנויה. ובכך הברייתא מאפשרת לה לקחת את המעשר אני. ולכן המשנה שלנו שלא מזכירה את האפשרות הזאת שלה לקחת מעשר עני, הוא אליבא דחכמים שספקו טובל. כעת נפנה לרשי בשורה ראשונה בשורות הקצרות. מי לב מן דאמר ספקו אינו טובל, דהיינו רבי אלעזר, הוא זה שאמר שלא צריכים לקרוא שם, זה אומר אינו צריך לקרוא שם כסבר, אפילו במעשר אני ודאי, שוודאי לא הופרש. אמנם אנחנו בגמרא כאן מדברים על דמי, אבל גם אם בוודאי לא הופרש, לטובת הנאה. אין לבעלים טובת הנאה בהפרשה הזאת. מה נפקא מינה מכך שאנחנו שאין לו טובת הנאה, אלא כל עני שיבוא תחילה יתלנו בעל כוחו, בעל כוח של הבעל הבית, והואיל דקיל כולי היי, שהמעשר עני הוא כל כך קל, אני קורא ממה שהוספנו בין השורות על פי גרסת הבח, הוא קיל כולי היי דאין בטובת הנאה, איקה נמי היי קילותה דאין ספקו טובל. אני מדלג שורה. ומה שאין כן בתרומה דספקה טבלה, ויש בה טובת הנאה, כי דאמינן הנה הביטוי לטובת הנאה אצל תרומה, אומר אדם לחברו, תול סלע זה ותן תרומתך לבן ביתי כהן. זה הדוגמה, בדוגמה הזאת אנחנו מבינים מה זה טובת הנאה, הוא דבר שהוא שווה. ולמען דאמר קורא שם, זה החכמים, כולה מתניתין מתוקמה עליבה דחכמים, שהם סוברים שספקו טובה. אנחנו חוזרים לגמרא. יש בגמרות המסומנות סוגריים, ובשוליים אצל הכוכבית כתבנו מטרת הסוגריים ליצור רצף בין התשובות ישב הברייתא עם המשנה. בתוכם מובא דעתו של אביי שבא לחלוק על תירוצו של רב יוסף. אז אם אנחנו נדלג רק לקבל רושם מבחינת זרימת העניינים, באמצע עמוד אתם רואים רבא אומר כאן במעשה הרעני המתחלק בתוך הבית, ובשורה, אם נדלג שורה, כאן במעשה הרעני המתחלק בתוך הגרונות. אז זה בא ליישב את שני המקורות, ובכך הוא לא מעמיד את שני המקורות, המשנה והברייתא, כמחלוקת תנאים. כעת חוזרים לקטע שדילגנו בסוגריים. אמר לאביי, אביי פונה לרב יוסף, והוא אומר דקולי אלמה ספקו טובה, וזה אומר שמעשר אני ודאי, שוודאי לא הופרש, יש בו טובת הנאה. והמשנה שלנו היא לדברי הכל, ובבח עוד גימל הוא מביא למטה, אנחנו נקרא ביחד, כלומר וקתי קשו מתניתים וברית הדדי. אחרי שהבאי קובע שלכולי אלמה ספקו טובה ומעשר אני ודאי שהוא שייך למשנתנו, לענייננו, לגבי אותו אישה שנדרה שלא נהנות מהבריות, אם אנחנו אומרים שמעשר אני שוודאי לא הופרש יש בו טובת הנאה, אז אנחנו מבינים למה היא לא יכולה, זאת שנדרה שלא לבוא, היא לא יכולה לקחת מעשר עני, כי הרי יש בו טובת הנאה, זה שייך לבעלים, יש לזה ערך לבעלים, אז היא לא יכולה ליהנות מהבריות, לכן היא לא לוקחת מעשר עני. והמשנה שלנו לדברי הכל. ומה לגבי המחלוקת תנאים שראינו בבריתה עצמה בין רב אליעזר ורבנן בעניין מעשר אני במסגרת דמי? וכאן אנחנו נתייחס לזה. ורב אליעזר ורבנן בהא כמפליגי. רב אליעזר סבר, הוא זה שאמר שלא צריכים לקרות שם על מעשר אני בדמי, הוא סובר לא נחשדו עמי הארץ על מעשר אני. הם מפרישים את זה, הם ודאי מפרישים את זה, לא צריכים להעלות אפילו חשש שלא הפרישו את זה. למה? כיוון, בואו נקדים ונאמר שאותם עמי הארץ חשוב להם, אולי נקרא לזה סוג של קמצנות, הם לא מהר ססים להפריש הפרשות שזה יגרום להם הפסד. אז לגבי מעשר אני, בואו נשמע. כיוון דאילו מפקר נכסי, אותו בעל הבית עם הארץ, אם הוא היה מפקיר נכסיו והווי אני, זה הופך אותו להיות אני, ושקיל לי הוא, והוא עצמו יכול לזכות במעשר אני, לת לי פסידה, הוא לא רואה בזה, בהפרשה הזאת, הפסד. אז הוא מה? הוא יכול להפריש את המעשר אני, הוא יכול, אני אומר פוטנציאלי, הוא יכול להפקיר את נכסיו ואז ייקח את המעשר אני, ושהוא הפריש, הוא ייקח את המעשר אני ואז הוא יזכה בחזרה בנכסים שהוא הפקיר. ורבנן סברי, שרבנן שאומרים שיש צורך לקרות שם על מעשר אני בדמי, נכסי לא מפקר איניש, אף אחד לא היה עושה את זה, אין כאן אפילו פוטנציאל לעשות את זה, אדם לא יפקיר את נכסיו, דמירתת, הוא מפחד, דילמה זכי בהו איניש אחרינה, בשלב הזה שהוא מפקיר את הנכסים, כדי שהוא יזכה במעשר עני, מישהו אחר יכול לבוא ולזכות בנכסה ויגרום לו הפסד, הפסד לתמיד. הלכך, מאחר שאין את השלב הזה בראש אותו בעל הבית, עם הארץ של הפקר, אז הוא לא יפריש את המעשר עני. הלכך נחשדו, לכן הם נחשדו על אי הפרשה של המעשר עני. ולכן החכמים מצריכים מי שקנה מעם הארץ לקרות שם, להגיד שבפינה מסוימת מהפירות של לקח שם מונח המעשר עני, ובזה הוא פותר אותו או גורם והוא מתקן אותו שלא נחשב טבע. אנחנו חוזרים, כמו שאמרנו מקודם, להעמיד את ה, ליישב את המשנה והברייתא לגבי אותה אישה שנדרה שלא ליהנות מהבריות, האם היא יכולה לקחת מעשר עני. אז הרב אמר כאן המשנה שבעצם אומר לא לקחת במעשר עני המתחלק בתוך הבית, דכתיב בי נתינה, מה כתוב בפסוק ונתת ללוי לגר וכו'. משומך יעשו לי לתניו, מי שעשר על עצמו להנות מהבריות, הוא לא יכול לגשת לבית של בן אדם, שהוא אחד מהבריות, ושאותו בן אדם ייתן לו את המעשר עני. זה פעולה של הנאה מהבריות. מה לגבי הברייתא? כאן בברייתא שהנודר כן יכול לקבל מעשר עני, במעשר עני המתחלק בתוך הגרנות, לא בבית, באותו, בשדות, שם שמעמידים גורן, כיוון דכתיב בי והנחת בשעריך, שרי לי לתנאי, זה שנדר יכול לקח, לא מקבל ישירות כביכול מהבעל הבית, כי הבעל הבית הוא מניח את זה, והוא ההוא שנדר בא ולוקח, זה לא נחשב הנאה מה בריות. אנחנו כאן חוזרים לדיבור המתחיל מהמשנה, כהנים ולוויים נהנים לי, בן אדם אסר מכהנים ולוויים מלהנות ממנו. מה קורה לגבי ההפרשות, תרומות ומעשרות שמגיעים לכהנים ולוויים? יתלו על כוחו. על מה? מכאן ניתן להסיק, טובת הנה אינה ממון. זה לא נחשב ממון. נכון, יש לבעל הבית זכות להחליט למי לתת, והסברנו כבר מקודם שזה נחשב טובת הנאה, למרות שבעל הבית עצמו לא אוכל את התרומות ומעשות, אבל יש לו כוח להחליט למי לתת, אבל זה אינו נחשב ממון. ולכן אם זה לא נחשב ממון, אותו נודר, סליחה, אותו שנדר, אינו יכול למנוע מכהנים לוויים לקחת. הם נוטלים בעל כוחו של אותו נודר. יש כאן סימון, בואו נתייחס אליו, הצורת בית, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אנחנו הבלטנו את המילה אלמה, בירור אם טובת הנאה נחשב ממון או לא. הם מסקנות מהרשא והסיפה. נמשיך בגמרא כעת, אימה סיפה. נמשיך בציטוט מהמשנה. אם אדם נדר בניסוח הזה, כהנים אלו, לווים אלו נהנים לי, הוא פירט כהנים מסוימים, לווים מסוימים שלא להנות ממנו, אז אלו הם לא יכולים לקחת ממנו. יתלו אחרים. אבל להני לא, אלו שהוא פירט שעשר מהם להנות ממנו לא יכולים לקחת. על מה מכאן ניתן להסיק? טובת הנאה ממון. ואתה, אלו שפורטו כנאסרים מלהנות מאותו בעל הבית שנדר, לא יכולים לקחת את ההפרשות האלו שיש בהן משום טובת הנאה, כלומר הבעל הבית יש פה ערך בתרומות ומעשות הוא שהוא מקוסה שיכול להחליט לתת למי שהוא רוצה, זה נחשב ממון, ועל זה שהנביאים הכהנים אלו לא יכולים ליהנות ממנו. אז מבחינתנו מה קורה? איך נגדיר טובת הנאה כדבר שהוא שווה ממון או לא? אנחנו נסתכל ברש"י ביחד. יתלו בעל כוחו מתנת כהונתם, אותם יכולים הכהנים ולוויים שהוא הבעל הבית אסר מהם ליהנות ממנו, זה לא ימנע מהם, מהכהנים, לקחת בעל כוחו את התרומות. דלאו דידי כשקלי, זה לא נחשב שהם לוקחים משהו ששייך לבעל הבית, אלא דלהון, אלא זה שלהם, של הכהנים. אלמה מדיקטני יתנו בעל כוחו לטובת הנאה דאית לי אפשר למיתן לכהן לוי אחר שמחזיק לו טובה. זה הטובת הנאה שתיארנו מקודם, היכולת לבחור למי לתת, לא הווה ממון ולא מתחזי כמען דמתעני מיני. וזה לא נראה כאילו הכהן נהנה ממנו, ובכך אינו עובר על הנדר. אנחנו נמשיך ברש"י, אי מעשה וכו', ושם כתוב יתלו אחרים, אבל להני מצילה כאב, אין שהוא פירש שלא להנות ממנו הוא יכול לעכב שלא לקבל ממנו, זה לא שקלי. על מה? טובת הנאה ממון. האם אנחנו נוכל ליישב את שתי המסקנות האלו? אמר רב אושעיה, יש גרסה אחרת על רב יוסף, בשוליים אנחנו ציירנו צורה הזאת, זה נקרא אצלנו כתר, והן תשובות ליישב רישה וסיפה דמתניתין. אז אנחנו התחלנו את התשובות, אמר רב יוסף, או רב אושעיה, לא קשה, רבי והרב יוסי ורב יהודה. מחלוקת תנאים איך להגדיר טובת הנאה, וממילא המשנה שלנו בעצם שנויה כמחלוקת תנאים. נכון, השמות לא מוזכרות במשנה, אבל המשנה מורכבת משתי דעות. כעת יש קטע בסוגריים, וזה ממשיך עד כמעט אמצע דף פה עמוד א', בשוליים יש לנו כוכבית, כתבנו כך, מטרת הסוגריים ליצור רצף בתשובות ליישוב הרישה והסיפה של המשנה. אז אם אנחנו רואים פה מספר 1 בפה עמוד א', אנחנו רואים רבה, הוא אומר שעני תרומה דהיינו תעמה דייתלו על כוחו וכו', הוא גם כן מתייחס למה שנראה כסתירה. אנחנו ממשיכים להתייחס למה שכתבנו בשוליים. בתוך הסוגריים הגמרא מביאה את הברייתא שבה מחלוקת התנאים, שהוא הבסיס של תשובת רב הושעיה. בהמשך הגמרא תדחה הסברו למחלוקת התנאים ותביא עוד הסברים למחלוקת תנאים זו. ההסברים למחלוקת התנאים, רבי ורב יוסי ורב יהודה, הם מסומנים במשולשים. אנחנו גם מעירים שברש"י בדף פ"א עמוד א', דיבור המתחיל כי הכי, נמצא בערך בשליש העמוד, הוא מהווה בסיס לסימונים שלנו, בפרט הסוגריים. מה כותב רש"י שם? כי איכי דלא לישי לטבלי, ולעולם עקתי רישה וסיפה דמתניתין דקשיה אהדדי לא מתרץ. זאת אומרת שהסתירה שהערנו על כך, על טובת הנאה, כן ממון או לא ממון, אנחנו לא רואים תשובה והסתירה הזאת. אז אנחנו עם כל ההקדמה הארוכה הזאת שלנו נלמד ישר בתוך הסוגריים. אחרי שבושעיה אמר שהרישא והסיפא אינם סותרים אלא הם מחלוקת תנאי דתניא, הגונב תבלו של חברו. יש אדם שהוא היה אמור להפריש את ההפרשות ועוד לא הספיק להפריש, ובינתיים בא גנב וגנב את התבל של חברו ואכלו, משלם לו דמי תבלו, דברי רבי. אותו גנב חייב לשלם, מה זה דמי תבלו? דמי כולו. רבי יוסי בגדר אומר אינו משלם אלא דמי חולין שבו. סוף כל סוף יש חלק מאותה גניבה, מאותם פירות, ירקות או תבואה, שהבעל הבית עצמו לא היה אמור להנות ממנו מלכתחילה. אז אומר רבי יוסי בבידה, הבעל הבית לא יכול לצפות לקבל פיצוי על ההפרשות העתידיות. מי לאו בה כמפליגי, כאן השלב הראשון, וכתבנו בשוליים המשולשים וגם הזכרנו את זה מקודם, הם הסבירים מחלוקת רבי ורבי יוסף בן יהודה בברייתא של הגונב תבלו. אז מי לאו בה כמפליגי, וכעת אנחנו ממשיכים לדף פ"א עמוד א'. דרבי סבר, רבי שמה שמשלם כולו טובת הנאה ממון, ואותו גנב מונע מבעל הבית מלתת את ההפרשות למי שהוא רוצה. הוא גנב אותם, אז הבית נשאר בלי אפשרות להפריש ולתת למי שהוא רוצה. הבחירה הזאת, היכולת הזה להחליט, נחשב ממון, ולכן הגנב צריך לפצות בעל הבית גם על ההפרשות. רבי יוסי ברבי יהודה סבר שהוא אמר שמשלם רק דמי חולין שבו. נכון, היה בעל הבית זכות, אפשרות לבחור למי לתת, אבל זה לא שווה ממון. טובת הנאה אינה ממון, ולכן בעל הבית לא יכול לקבל פיצוי על דבר שלא נחשב ממון. אז עד כאן אנחנו הסברנו שטובת הנאה ממון, כן, לא מחלוקת תנאים בין רבי ורבי יוסף ברבי יהודה, וכאן הגמרא דוחה. עכשיו אם אנחנו דוחים את זה, אז אנחנו בעצם דוחים את הניסיון של רב הושעיה ליישב את הרישא והסיפא לגבי טובת הנאה. אז אם אנחנו דוחים אותו, השאלה הזאת מה לגבי רישא והסיפא נשאר כנקרא לזה סתירה לבינתיים. אז אנחנו נזרום עם הגמרא. כאן הגמרא דוחה את דברי רב הושעיה ואומר לו, דכולי אלמא טובת הנאה אינה ממון. אז אם זה אינה ממון, אז מה קורה לגבי המחלוקת? איך נסביר את המחלוקת רבי ורבי יוסי ברבי יהודה? אלא הכה במתנות שלא הורמו כמפליגי, המתנות שבפוטנציאל. הרי הטבל הוא זה ערימה, מצבור של תבועה שיש בו מתנות בפוטנציאל, הן מתנות אבל שלא הורמו. ואנחנו נסתכל בדברי הר"ן, שורה שלישית מלמעלה, במתנות שלא הורמו כמפליג. רבי סבר, כיוון שלא הורמו תרומות ומעשרות, הווה לו כחולין שבו, דלאו כמי שהוא מודם. לא מסתכלים על, על, על כך שהם כאילו הופרשו. אז אם הם לא, כאילו לא הופרשו, אז הם כמו החולין שבו. ורב יוסי, כלומר רב יוסי ברבי יהודה סבר, כמי שהוא מודמיין, ואין לו בהם כלום. ומשום אחי אינו משלם על הדמי חולין שבו. אנחנו נחזור לגמרא. אחר שהגמרא קובעת שלכולי עלמא טובת הנאה אינה ממון, אלא, וקראנו את זה קודם בגמרא, במתנות שלא הורמו כמפליגי, וכפי שהר"ן פירט רבי שאומר שמקבל פיצוי מושלם, בגלל שאותם מתנות שלא הורמו נחשבות כאילו לא הורמו, ולכן הם כחולים שבו מקבל פיצוי על הכל. ורב יוסי ורב יהודה, פשוט חוזר מה שראינו בערן, המתנות שלא נחשבים כאילו הורמו, ואין לבעל הבית שום נגיעה בהם, ולכן לא מקבל פיצוי עליהם. הגמרא דוחה, והיא טובת הנאה אינה ממון, כפי שקבענו בשורה השלישית של כולי עלמא, טובת הנאה אינה ממון. אם כך, מה לי הורמו, מה לי לא הורמו? הר"ן, מה לי הורמו, מה לי לא הורמו? דקים את טובת הנאה אינה ממון, כי לא הורמו. נגיד, הם עדיין בתוך החולין. מי הווי, מה זה משנה? מי הווי, דה פתיחי בי, פתיחי כבר מעורף. דה פתיחי בי, תרומה מעשר שאין לו בהן כלום. למה שיקבל פיצוי? אם אתה בסופו של יום אומר שמתנות שלא הורמו, סליחה, שטובת הנאה אינה ממון, אז מה אם זה, אם התרומות המעשרות עדיין נמצאים בתוכו? אין לבעל הבית מהחלק הזה של התבואה שלו שום אפשרות להרוויח. אלא ממשיך הגמרא, היינו תמה דרבי שמשלם הכל, כנסו הרבנן לגנב, כי היכי זה לא לגנוב, פשוט להרתיע. ורבי יוסי בידרה סבר, כנסו הרבנן לבעל הבית, כי היכי זה לא מישהי לטבלי. ומסתכלים בעין רעה הבעל הבית הזה שלא הפריש מיד התרומות ומעשרות, עד כדי כך שבינתיים מספיק הגנב לגנוב את הטבל עם ההפרשות שבו. ואז רבי יוסי בביל פונה לכיוון בעל הבית ואומר, תשמע, אתה לא פעלת את ההוגן, לכן אתה לא תקבל תשלום מושלם. אנחנו נלמד ביחד את דברי הר"ן. אלא כותב הר"ן, היינו תמה דרבי השתא לא מבעיה לן אית אי אית להו לטובת אינה ממון או אינה ממון, כאילו זה לא מה שמעסיק אותנו כעת. ואי אית בהו טובת הנאה, ואי אית להו, אם רבי ורבי יוסף בדעת סוברים טובת הנאה אינה ממון, לרבי יוסי ביהודה ניחא, פשוט לא מקבל תשלום מושלם. רבי, אז למה לפי רבי מקבל תשלום מושלם? היינו תמי, תכנסו רבנן לגנב לשלם טובת הנאה אשר תרומות ומעשרות לבעל הבית, אבל זה מטעם כנס, לא בגלל שיש לו ערך ממוני. ואי סבירה לו הוא רבי ורבי יוסי ביהודה טובת הנאה ממון, לרבי ניחא, אז אנחנו יכולים בקלות להבין למה לפי רבי מקבל תשלום מלא אותו בעל הבית. ורבי יוסי בביבר, היינו תמי דאינו משלם אלא דמי חולין שבו, משום דכנסו לרבנן שלא ישלם לו טובת הנאה שבתרומה ומעשות, בגלל שהוא התמהמה מלהפריש את ההפרשות. ובשלב הזה אנחנו נזכיר לעצמנו ש הדיוקים שלמדנו מהרישא והסיפא עוד לא ישבנו הנושא הזה, טובת הנאה ממון או לא. כך ראינו מקודם בבח באות ג' בעמוד הקודם. ממשיך הגמרא, רבה אמר, ואנחנו נסתכל בתוספות. רבה אמר, מתניתין איתלי טובת הנאה ממון, והיינו תאמה דמתניתין תיתלו בעל כוחו. הרי יש אדם שנדר שכל הכהנים הלווים לא יכולים ליהנות ממנו, ובכל זאת הם נותנים בעל כוחו, וזה לאור זה למרות שטובת הנאה ממון. אז איך מסבירים את המשנה שדיתלו בעל כוחו? אנחנו נקרא את התוספות, המשך התוספות, כהקדמה להבנת הגמרא. למה יתלו בעל כוחו? ממשיך תוספות. כיוון דמיצר עליו, מאחר שאותו בעל הבית אסר עליהם, הביא אפרה בעלמא, התרומות הן כמו אפר. כיוון שאסר כל כהנים לווים, אם כן, אסור הוא ליתן תרומותיו לשום כהן, ואין לו בהם שום טובת הנאה, שאינו יכול לתנם לשום אדם. הרי הוא אסר מכולם מלהנות ממנו, וטובת הנאה ממון, אז הוא לא יכול לתת לאף אחד, ולעקבם לעצמו לא מצי. גם הוא לא יכול לעקב את התרומות לעצמו, ולכך אינו שלו, ומותרים לתלו בעל כוחו, תביא כמי שאינו שלו. אבל בספר זה מותר ליהנות למקצת כהנים, הווה לטובת הנאה הבאה. יש לו טובת הנאה, כי כאן יש כאלה שיכול לתת להם, ואסורים לבוא ולתלה אותם כהנים שעשר. אנחנו עם ההקדמה, עם התוספות שלמדנו כעת כהקדמה, נחזור לגמרא. רבא אמר, שני תרומה, דהיינו תמה דיתלו לו על כוחו, מה שראינו ברשע של המשנה, שיתלו על כוחו משום דתרומה לא חזיה אלא לכהנים. הוא ראוי רק לכהנים, וכיוון דקעתי למשרה עליו, מאחר שאותו בעל הבית אסר בנדר שלו על כל הכהנים, שוויה אפרה בעמה, אז הוא הופך את התרומות כאפר, כי בו בזמן גם הוא לא יכול להנות ממנו. ולכן לפי דברי הרשע של המשנה, יתלו על כוחו, למרות שבעיקרון, כפי שראינו בתוספות, מדובר בטובת הנאה שנחשב ממון. אבל הבעל הבית כאן שנדר יצר מצב שהתרומות זה כמו אפר, ולכן יתלו בעל כוחו. עד כאן שיעורנו להיום.